סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת שלח לך. יהיה שיעור לעילוי נשמת מסעודה בת אימנה
וחזקיהו
בן זינה ודוד ולרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם רפאל שמואל בן סימה, גם לרפואת אביבה בת יהושע ולעילוי נשמת נעמי בת פרידה. טוב, אז יש ב... תורה שלוש פרשיות שיש בהן את השורש שין למד חט. זה פרשת וישלח בחומש בראשית, הפרשה שלנו פרשה בחומש שמות, הפרשה מפורסמת פרשת בשלח שעם ישראל יוצא ממצרים, קריאת ים סוף, והפרשה שלנו פרשת שלח לך, שאנחנו סייעתא דשמיא נדבר בעניינים שקשורים לפרשה הזו. אלה שלוש פרשיות שכולם מדברות על הפחד. עכשיו זה בסייעתא...
על מה?
על פחד. זה לגמרי לגמרי לא קשור לזה ששמעתם שבוע שעבר סיפורים קשים, אבל אולי זה כן.
לא קשור, לא קשור.
לא ידעתי ששמעתם סיפורים לא קשים, אז אני הכנתי את השיעור לפני. קרה שזה הכל בהשגחה פרטית. בכל אופן, בפרשת וישלח יעקב אבינו פוחד מאוד מעשיו. כתוב וירא יעקב מאוד ויצר לו, הוא מאוד פחד, הולך להיפגש עם עשיו שמבקש להרוג אותו, ויעקב אבינו פוחד. פרשת בשלח העם, עם ישראל יוצא ממצרים, פרעה רודף אחריו והעם מאוד מאוד מפחד, וירא העם ויצעקו כתוב. ובפרשה שלנו המרגלים, כמובן כולם מכירים את זה, מפחידים מאוד את עם ישראל, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה, ויש שם תיאורים מפליגים, בני ענקים וכולי, שהם תיאורים מפחידים. יש גמרא בשבת שהיא גמרא פחות מפורסמת אבל מאוד מעניינת. הגמרא אומרת בדף עין זין,
סליחה, מה
השם של אדוני?
יהודה.
מה? שאוליאן. אז הגמרא אומרת... הגמרא אומרת ככה: חמש אימות אין. יש חמישה דברים מפחידים. חמש אימות. אימות מלשון אימה. ואיזה... מה עם האימות האלה? הן דווקא אימות שהחלש הוא מאיים על הגיבור. מה הסוגים של האימות? חמישה אימות הן: אימת חלש על גיבור, אימת מפגיע על הרי, אימת יתוש על הפיל, אימת צממית על העקרב, אימת צנונית על הנשר, ואימת כלבית על לוויתן. טוב, אנחנו לא כל כך מבינים את הדבר הזה, וגם אני לא הולך לעסוק בכל האימות, אבל אימה אחת היא מאוד, מפתיעה. רק בגדול נאמר ככה: אימת צנונית על הנשר, הגמרא אומרת, רש"י מסביר שיש ציפור שנקראת צנונית והיא נכנסת תחת כנפי הנשר והיא סוג של מטרידה אותו כך שהוא לא מסוגל לפרוס את הכנפיים. לעומת הנשר הצנונית היא כלום דכלום, אבל היא מצליחה איכשהו לגרום לו לא להתרומם. אימת כלבית הלוויתן, זה סוג של שרץ שנכנס לתוך האוזן של הלוויתן לפי רש"י ומטריד אותו, וכן על זו הדרך. אימת היתוש על הפיל, רש"י אומר שהיתוש נכנס לפיל בחותמו, וכן סממית להקרב, נכנס לו באוזנו. לא מבינים את התיאורים האלה, וצריך כל דבר כמובן גם לקחת בחשבון שהגמרא מתארת תיאורים רוחניים שיש להם משמעות. ואנחנו רוצים להתרכז רק באימת המפגיע, בהמת המפגיע על הארי. אומר רש"י, מה זה המפגיע? חיה קטנה וקולה גדול, ושומע וירא שתהיה בריאה גדולה ובורח. הארי שומע איזה קול חזק מאוד, יותר חזק מהשאגה שלו, והוא בטוח שמדובר בחיה מאוד מאוד גדולה, מאיימת, והוא בורח. למעשה מדובר בחיה קטנה שמול הארי היא כלום. היא לא שייכת בכלל לאיים עליו, אבל זה בסך הכל חמש חיות קטנות שמאיימות על חיות גדולות, מפחידות אותם, אימה מפחידות אותם. אז באמת הדבר הראשון שצריך לראות בעניין הזה לחיים שלנו זה שתמיד מה שמפחיד אותנו, או בוא נגיד לא תמיד מה שמפחיד אותנו, מפחיד אותנו בצדק. ברוב המקרים מדובר בעניינים שהם חלשים, אבל שיש להם קול גדול. הקול משקף איזושהי אשליה, איזשהו דמיון שאדם יוצר לעצמו. אדם שומע קולות, רואה מראות, מקבל מכתבים, כל מיני דברים כאלה שהם נראים מאיימים מאוד, הם משמיעים קול גדול מאוד מאוד, ולכן נדמה לו, או הוא מדמיין לעצמו, או הוא בונה לעצמו בצורה ספקולטיבית, איזושהי אימה מפני אותו עניין. באמת, אם הוא היה בודק, אם הוא היה בוחן, אם הוא היה רואה את הדברים לאשורם, אז לא רק שהוא לא היה נבהל, הוא היה מגחך למול האימה הזו, אימה זה גם מלשון איום, מול האיום הזה, שהוא לא באמת איום. אנחנו חושבים שהעולם מתחמש, באמת העולם מתחלש. הוא נעשה יותר חלש, רק ככל שהוא נחלש, ככל שהוא נעשה פחות חזק, הוא משמיע קולות מאיימים יותר, קולות גדולים יותר, והדברים מתקשרים אפלי ואפלי לפרשה שלנו, משום שכאשר המרגלים נשלחים לטור את ארץ כנען, לטור, אני פותח סוגריים, אבל זה סוגריים שקשורים לעניין, לטור זה מלשון יתרון, ככה מביא אחלי יקר, מביא שויתורו זה מלשון לחפש את היתרון של אותו דבר, ואנחנו יודעים שהמרגלים לא בדיוק חיפשו את היתרון של ארץ ישראל, הם לא הלכו כמו תיירים, הם הלכו כמו מרגלים. כן? תייר, כשהוא בא לאיזשהו מקום, הוא מחפש את זכיות החמדה של אותו מקום, את היתרון שיש למקום, על פני המקום שממנו הוא בא. אדם נוסע לצרפת, לפריז, אז הוא מחפש את האייפל, הוא מחפש את הלובר, הוא מחפש את אותם יתרונות שיש במקום, אותם הוא לא ימצא במקום שממנו הוא בא. זה מלשון תייר, זה מלשון יתרון, מחפש את היתרונות. אבל כשאתה הולך כמו מרגל, כמו שתכף נראה איך, מה הם עשו בפועל, תזכרו שהשורש של רש ג' למד, מרגל, רגל, כלשהו לא נזכר בפרשה הזו אף לא פעם אחת. הפעם היחידה שהוא נזכר זה בספר דברים, כששם חוזרת התורה למעשה על סיפור המרגלים בזרנטין ומזכירה אותם, שם אני אמר שהם נשלחו לרגל. יש גם מרגלים נזכרים גם בהפטרה של השבוע. בהפטרת השבוע נזכרים המרגלים של יהושע, שיהושע בן נון שלח לרגל את הארץ. אז שם אני נזכר מרגלים, אבל אין מרגלים נזכרים בפרשה שלנו. לא נזכרים בפרשה שלנו. אנחנו קוראים לפרשת המרגלים רק על שם הכתובים, על שם מה שכתוב בספר דברים. נכון. אז הפרשה פותחת בכך שהקדוש ברוך הוא פונה אל משה ואומר לו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. והמפרשים שואלים למה כתוב שלח לך, היה צריך להיות שלח מרגלים. הקדוש ברוך הוא נותן הוראה למשה רבנו, מה זה עליך, שלח לך. אז רש"י הקדוש מיד מזכיר את דברי המדרש, מדרש רבה, למה נשמחה, סליחה, לדעתך, מה זה לך, לדעתך. אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. כפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו וכולי, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה יודע מה, שלח לך לדעתך. אם אתה רוצה תשלח, אתה לא חייב לשלוח, אם אתה רוצה תשלח, אם אתה לא רוצה אל תשלח. מה העניין הזה של התשלח? לדעתך, לך, מה זה כל הרעיון של לשלוח מישהו? משה רבינו עלו, אני מניח כמו צדיק מושלם, היה בטוח שאם הקדוש ברוך הוא מבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל, זו הארץ הטובה מכולם והמתאימה ביותר לעם ישראל. אז ודאי ש מצד משה רבינו לא שייך שהוא היה יוצא לבדוק את הארץ. העניין של השליחות היא באה לבטא איזשהו רצון של העם, הרצון של הנשיאים, הרצון של נשיאי השבטים השונים, כן? הרצון של עם ישראל שמובע על ידי הנביאים, שאומרים בוא אנחנו רוצים לבדוק לאן אנחנו הולכים. אז לגבי למה הנשיאים לא רצו להגיע לארץ, למה הם בדקו אותה לפני וכולי, זה עניין לשיחה בפני עצמה. הם לא רצו לצאת ממציאות המדבר. היה להם טוב במדבר, אני אומר זה ממש בקליפת אגוז, זה באמת עניין לשיחה. הם לא רצו, היה להם טוב במדבר, במדבר לא עובדים, לא מקבלים את המן כל בוקר, הם נשיאים, לא מורידים אותם מגדולתם, לא צריך להתעסק בעניינים שקשורים למסחר, לפרנסה, מסע ומתן באמונה, אין את כל הדברים האלה. קל, החיים במדבר הם מאוד קלים, הם מאוד נעימים ומאוד נוחים, במיוחד כשמתרגלים אליהם. אז זה בגדול מדוע הם לא רצו להיכנס לארץ. בכל מקום, אנחנו יודעים שכאשר אדם נשלח לבצע שליחות מסוימת, אז יש כלל שאומר שלוחו של אדם כמותו, השליחים נהנים מהכוח של המשלח. הכוח של המשלח הוא, כן, אפשר לראות זה נניח אצל השליחים של הרבי מלובביץ' בחב"ד. כן? השליח הוא כל כולו חדור, חדור שליחות, ובאמונה שלמה הוא מאמין וככה הוא פועל, שהוא פועל מכוחו של הרבי. ולכן שלוחים יכולים להגיע, השליחים של הרבי יכולים להגיע לקצווי עולם, לפעמים להיות שנים ארוכות לבד באיזשהו מקום. זה בדרך כלל היה מדובר על זוגות צעירים שמגיעים לעתים קרובות מאוד בגפם בלי קהילה מסודרת מסביב, וצריכים לדאוג לקשרות ולמקוואות, ואם האישה צריכה לנסוע, אני לא מגזים, 6-7 שעות למקווה הלוך ו-6-7 שעות חזור כדי למצוא איזה מקווה טהרה, ולפעמים זה כרוך בסכנות וכו', אבל הם חדורים בשליחותו של המשלח, וכיוון שכך הם מקבלים את הכוחות, הצריכים לעניין לצורך השליחות המסוימת שהם נשלחו לבצע. גם כאן, כאשר משה רבנו שולח את הנשיאים, הוא שולח אותם מכוחו. אומר על זה הכלי יקר, אומר על זה רב צדוק הכהן מלובלין, על הפרשה שלנו, אומר שלתלמידי חכמים, לגדולי ישראל, יש כוח ראייה חזק מאוד. כמו שאנחנו מכירים הרבה מאוד סיפורים בגמרא, נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות, כל מקום שהיה נותן בו עיניו היה נשרף. לכוח הראייה של הצדיק יש כוח חזק מאוד מאוד, וככל שהכוח הזה חזק לשלילה, הוא חזק גם לטובה, להיטיב. אומר רב צדוק מלובלין, שאם משה רבנו היה מסתכל, כן, אם משה רבנו יש לו עיניים טובות, אז העיניים הטובות שלו הן לא רק טובות במובן הזה שהן נעימות. הן לא רק במובן שהן נעימות, אלא והן טובות, עיניים טובות, יש לו עיניים טובות, זה עיניים שנעים להסתכל עליהן, הן מפיקות טוב, אלא הדברים, זה טוב רואי של דוד המלך, אלא יפה עיניים, טוב רואי, אלא יש עניין גדול מאוד בעיניים להיטיב. כשאתה מסתכל על אדם בעיניים טובות, אתה עושה אותו טוב. כשאתה מסתכל על מקום בעיניים טובות, כך אומר הפריץ צדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, אתה עושה את אותו מקום טוב.
משפיע
עליו, מיטיב אותו. זה עיניים טובות. עיניים שעושות את המקום טוב, שעושות את האדם טוב. כן, עוד מעט התבוננת על הרשע ואיננו. מה הכוונה התבוננת על הרשע ואיננו? אז הכוונה שאתה מתבונן עליו בעין טובה, תורת הזמר של רבי נחמן ברסלב, בתורה ר' פ' ב', היא תורה שמלמדת אותנו שכשאתה מסתכל על רשע ומוצא בו נקודה אחת טובה, ומתבונן בנקודה הטובה שלו, אז אתה כבר הפכת אותו מרשע לפחות רשע. וככל שתמצא עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, יש שיר כזה של שולי רן, נקודות טובות, אז זה מבוסס על התורה הזו של רבנו, אתה הופך אותו, אתה מיטיב אותו. בכוח מה אתה מיטיב אותו? אתה לא דיברת איתו, אתה לא פעלת עליו שום פעולה של מעשה, אלא שפטת אותו, דנת אותו, מצאת בו נקודות זכות, ונקודות הזכות, הנקודות הטובות האלה, הופכות להיות זמר שלם, כן, זמר מחבר, זמר שלם של טוב, זמר שהופך להיות בסופו של דבר לזמר של חיים במקום נבזר. הנה אנחנו פה בנבזר. אתם תמצאו את הכישורים, כי אני אלו מדבר בלי לדעת על מה, אז זה יקרה, כן? אז המשלח נותן להם את הכוח, גם את הכוח לראות טוב, וגם את הכוח לעשות טוב ולפעול טוב, ולפעול את השליחות בצורה המיטבית, כאילו משה רבנו עצמו היה איתם בשליחות. זה נקרא שלוחו של אדם כמותו. כל הכוחות שיש למשלח, זה אגב נכון גם להלכה, גם בדיני ממונות, שלוחו של אדם כמותו. אם אני שלחתי שליח לקנות לי משהו, מה שעשה השליח עשה עבור המשלח.
כמו
שלמה, נכון, אפשר לקדש, על ידי שליח, ואפשר לגרש על ידי שליח. למה? שלוחו של אדם כמותו, הכוח של המשלח נמסר לשליח. כל הכלים שיש למשלח נמסרים למעשה באותה עוצמה לשלוח. ועל כן, המשלח שולח אותם למשימה שהיא לכתחילה נראית מוזרה. וראיתם את הארץ, מהי? מה זה וראיתם את הארץ, מהי? אז יש בדבר הזה, יש בדבר הזה רש"י שמביא את המדרש, שאומר יש ארץ מגדלת גיבורים ויש ארץ מגדלת חלשים, יש מגדלת אוכלוסין ויש ממעטת אוכלוסין. ראיתי בדבר הזה רמז שמה היא עולה בגימטריה 58.
זה רש"י אומר או שפה?
לא, זה עכשיו אמרתי אני. אני בעניותי. בעניותי. מה שרש"י אומר ציטטתי, ואחרי זה נוספתי שזה ראיתי, לא אצל רש"י. אז זה גימטריה 58, זה גימטריה חן, חן. יש מי שמכיר, יש מימרה בגמרא, חן המקום על יושביו, חן המקום על יושביו, שהכוונה היא שכשאדם נמצא במקום טוב, במקום שהחברה בו היא טובה, שכונה טובה וכו', אז זה מיטיב אותו. אם אדם נמצא כל היום בשוק ומתבטא כמו בשוק וחושב כמו בשוק וכו', אז הוא נהיה איש של שוק. ואם אדם נעשה, אם אדם יושב בבית המדרש להבדיל, אז הוא כל היום שומע חוכמות ודברי ותלמידי חכמים וכו', וזה מיטיב אותו. וכן גם זו הדרך, אם אדם נמצא בשכונה טובה, זה מיטיב אותו. יותר שיעורים, יותר עניין שבקדושה, יותר עזרה הדדית וכו', אז זה הופך אותו לטוב. יש בעניין הזה עוד עומק, שכן המקום על יושביו, ישנם מקומות שהם טובים לכתחילה. אחד המקומות האלה זה הר הבית. הר הבית, אנחנו יודעים שהמקדש נבנה עליו בגלל שהוא קדוש. הוא לא קדוש בגלל המקדש, אלא הוא קדוש עוד מלכתחילה, עוד מזמן אברהם אבינו ועקדת יצחק, ועוד קודם לכן אבן השתייה, נכון, שממנה הושתת העולם כולו. אז המקום של זה, העולם הלא נברא בחסד, עולם חסד ייבנה, אז המקום שממנו התחיל החסד בעולם זה אבן השתייה, זה מקום של טוב, ולכן כל מי שמגיע ואוחז באותו מקום, הוא ממילא מיטיב את עצמו, חן המקום על יושביו. אז מה זה, וראיתם את הארץ, מה היא? וראיתם את הארץ, הכל תלוי בשאלה איך אתה רואה, איזה רצון יש לך. איך אתה רואה את הרצון? הרצון שלך, מה הוא מראה לך? אם הרצון שלך זה לגדל חזקים, או להיות חזק, אז אתה תגדל חזקים. הארץ, הארץ זה לשון רצון, אין אדם רץ אלא למקום של ליבו חפץ. הארץ זה משור של רצון, שורשים על פי הספר יצירה הם בעלי שתי אותיות, לא שלוש כמו שמקובל בכללי הדקדוק, אלא בעלי שתי אותיות, והשורש ריש צדיק, ארץ, הוא מביע רצון. כך גם על פי הקבלה, המקום שנזכרת בו הארץ, הוא מבטא רצון. כן,
נדמה לי שכם שורש משתי אותיות?
כן, על פי ספר היצירה, כל שורש הוא בעל שתי אותיות. לא, למה שמשים לו השורש? ססון, מה זה ססון? זה השורש שלו. סס, סס זה של שתי אותיות.
איך שורש בשתי אותיות?
שורש של מילה בשתי אותיות.
גם אנחנו לומדים עברית שורש שלוש אותיות.
אמרתי שלא כמו בגללי הדקדוק. בגללי הדקדוק שורש הוא בדרך כלל לא תמיד שלוש אותיות. יש שורשים של ארבע אותיות, יש שורשים שמבטאים מעגליות, כמו סחרחרה, סחרחר, כמו גלגל, כמו טלטל, כמו לטלטל. מטוטלת עושה בסוף הדרך תמיד תנועה מעגלית, מתחילה ככה, אבל נסיים תמיד בעיגול, כמו פרפר שעושה תנועה עם הכנפיים שהם תנועה מעגלית, כמו צרצר שעושה תנועה מעגלית בכנפיים כדי להשמיע את הצרצור שלו, וכמו כיכר שהשור שלה זה קרקר, חף רש חף רש, לקרקר, דוד המלך מקרקר ומפזז, וזה שורשים מרובעים, ויש בזה חוכמות עצומות נוספות, אבל זה, אם אנחנו נגלוש לשם, אנחנו נמשיך לשם, אז זה כדאי לעצור. בכל אופן, המשלח מוסר לשליחים את הכלים שלו, מוסר את הכלים שלו, את העיניים שלו, את היכולות שלו, את הכוחות שלו, כן? כמו ביפוי כוח. Power of Eternity, כן? זה כוח שאתה מוסר לשליח לפעול עבורך. אז לכאורה היו המרגלים אותם שליחים, אותם נשיאים, אנשים חשובים, כן? אנשים מאוד מאוד חשובים, הם היו אמורים, ברגע שהם קיבלו את הכוחות של משה רבינו עליו השלום, הם היו אמורים להגיע לארץ, וראיתם את הארץ מה היא, היו אמורים לראות בארץ את הרצון שהיא מגדלת חזקים, היא מגדלת פירות טובים וכו', ועם זה לחזור. זה היה המסר שהם היו אמורים לחזור איתו. איפה השתבשה אצלהם השליחות? איפה השתבשה אצלהם נקודת הראייה? הכלים שמשה רבינו נתן להם הפכו מכלים שהם כלים של המשלח לכלים שלהם. איפה הם איבדו את זה? אז כדי להבין את זה נקפוץ רגע אחד לסוף להפטרה. בהפטרה סופר לנו גם כסיפור של המרגלים, זה שני המרגלים שיהושע בן נון שלח, שניים אנשים מרגלים חרש, כן? וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש, והוא שולח אותם לרגל את ארץ כנען רגע לפני שאנחנו נכנסים לארץ, דרך יריחו, הסיפור של רחב וכולי, סופר ברחבה בהפטרה שלנו.
אולי הפתרון זה במילה חרש. יהושע עשה את זה בחרש, ומשה לא עשה את זה.
אני מזכיר לך שהפתרון הוא בחרש, אבל לא מה שאתה כיוונת בדיוק, אלא קצת שונה. חרש, אומר המדרש, אל תקרא חרש, אלא חרס. חרש סמך. שההבדל בין המרגלים שיהושע שלח למרגלי משה רבינו, היא שהמרגלים של יהושע בן נון עשו את עצמם מוכרי חרסים, כלשון המדרש. הם הפכו את עצמם לכלי חרס, שהם לא מחשיבים את עצמם בגירוזי. הם בטלים כלפי המשלח. כשאדם בטל כלפי המשלח, אז הוא מקבל את כל הכוחות של המשלח. כשאין לו תווך של אני, של אגו, אין לו תווך של אינטרסים אישיים, אלא הוא כל כולו מסור לשליחות, אז הוא מקבל את הכלים, הוא מקבל את הכוחות של המשלח בצורה הכי מתוקנת שיש, כמו המשלח עצמו ממש, שלוחו של אדם כמותו. אבל כאשר הוא לא חרס, כאשר הוא ממשיך להיות נשיא, ויש לו אינטרסים אישיים, והוא לא רואה את הדברים בעיני המשלח, כמו בעיני המשלח, אז ממילא הכלים של המשלח לא רלוונטיים מבחינתו. הוא קיבל ראייה טובה, אבל הוא עושה, בזה, הוא עושה שימוש בעיניים שלו, לא בעיניים של המשלח. הוא לא בא מהמקום של, של המשלח. כשאדם רוצה לראות טוב, הוא רואה טוב. אם אתה קיבלת את הכלים של הטוב, של משה רבנו שנקרא טוב, אז משה רבנו, אחד השמות שלה זה טוביה, שם שיבטר אותו כי טוב כשהוא נולד, אז הוא כל כולו טוב, מסר להם כלים של טוב. מה הפך אותם לכלים שהם יכולים להפיק לשון הרע, שעליה הזוהר הקדוש אומר שזה המאפיין של הנחש, זה לשון הרע. אז מה הפך את זה? הפך את זה, זה שהם הכניסו פנימה את האגו שלהם, הכניסו פנימה את האישיות שלהם ואת האינטרסים שלהם ואת המחשבות והמסקנות והזה שלהם. למה אדם בכלל...
אפשר להשאיר אותם.
למה?
נשיאים.
ומה אי אפשר להשאיר אותם?
אי אפשר להשאיר אותם בזה ששכחו להיות נשיאים בתקופה של ה...
גם אם יש נשיאים כלפי מלך, כלפי מלך, לא משנה אם אתה סגן, את ראש הממשלה, כלפי המלך אתה חייב להיות בטל ב-100%. אדם שלא בטל ב-100% כלפי המלך, לפי כל החוקי הממלכות שהיו אי פעם, דינו מוות. רגע, דינו מוות. זה נקרא מורד במלכות. המלך יכול לבקש מהנשיא שלו, באמצע הלילה, קום תעשה לי כוס תה. קום, עכשיו הנשיא עליו ראשון. הוא לא תרוד בענייני הממלכה, נשיא טוב, אבל הוא כפוף למלך. אם הוא לא כפוף למלך, אפילו רגע אחד ביום, רגע אחד ביום, הוא נקרא מורד במלכות. עכשיו, אם משה רבנו עליו השלום הוא גדול ממלך, בוודאי באותה תקופה שבה אנחנו עוסקים, אז הוא גדול אדון הנביאים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הוא התווך שמוליך את כל ההוראות של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי מדויקת, בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה, אז ודאי שהם צריכים להיות כפופים לראש בני ישראל, לרבי, לראש בני ישראל בצורה מוחלטת. אין מקום בכלל אפילו לתווך. בוודאי שהם נשלחים על ידו לביצוע המשימה. בביצוע המשימה אפילו חייל. כן, יש לו מפקד. אין מקום לחייל עכשיו לערער על הפקודות. כן? אפרופו, זה רלוונטי עכשיו עם ראש המוסד. וזה, כן? קיבלת הוראה, אתה צריך לבצע. אין מקום לבדיקות כאלה. בדיקה כזו יכולה לחשב ב-100% חתרנות, בכל מדינה מתוקנת. חתרנות תחת ראש הממשלה. ותאמינו, תעשו הבדלה גמורה ומוחלטת בין משה רבנו לבנימין נתניהו. עם כל הכבוד לבנימין נתניהו, הוא לא שם. הוא לא שם. גם לא...
גם נגיד עם כל הכבוד לביבי.
אמרתי, עם כל הכבוד לביבי, ביבי לא משה רבנו. גם לא משה שבדורו, בואו לא ניכנס לזה פוליטיקה, אנחנו לא מבינים בזה. אבל רק דבר אחד, ודאי צריך לומר, שאי אפשר לצאת נגד, אי אפשר לצאת נגד נותן הפקודה, נגד המלך, נגד הנשיא, הנשיאים, נגד מי שהוא עומד בראש הפירמידה. אם אתה יוצא נגדו, אתה בבחינת מורד. עכשיו, יכול להיות שזה מוצדק, יכול להיות שזה לא מוצדק, זה לא נשפט לא על ידי ולא על ידך, זה נשפט על ידי בורא עולם. בורא עולם חושב שזה לא דבר נכון כשמשה רבנו שולח שליחים שהם יפעלו נגד המשלח, או נגד רצון המשלח.
אז הוא... אומר פה, אדם לא קרה כלום.
מי ממש מקום כלום?
הרי בלדד במדד אומר יהושע, אדוני משה קליים. מה הם מרגלים? לא, אין שום...
מה, זה עונש קיבלו כל 40 שנה?
אז לא מה שקיבלו בידי שמיים.
כל צעד שמרפסו.
עונש, עונש, עונש.
חידה לא שם את
זה. עונש אוטומטי. עד היום אנחנו משלמים.
אז למה משלמים את זה?
אנחנו משלמים בכל דור קצת על עונש.
רק מה?
על חטא המרגלים.
חטא המרגלים זה עד היום, מה קרה?
משה רבנו, אם תשימו לב...
מה קשור לבידי שמיים?
משה רבנו, אם תשימו לב... קודם כל משה רבנו לא יכול להניף אותך, הוא לא יכול להגיד, תשמעו, אני רציתי שתבואו עם תוצאה, זה לא הגיוני. הם לא היו צריכים, הם לא צריכים לעשות את זה. וזה גם לדעתך, לא שם. אבל בכלל משה רבנו, תשימו לב, למה משה רבנו לא הורג את דתן ואבירם? דתן ואבירם היו מוסרים, מסרו אותו למלכות, עוד הציל אותם ממצרים, הוציא אותם ממצרים, נכון? למה הוא לא הורג אותם? משה רבנו יש לו... כמה שיקולים,
כמה שיקולים. חיברו איש חרבות, חיברו איש ארצה.
כל נכון. זה עובדי עבודה זרה, זה ערב רב, כל מיני כאלה. אבל זה לא הנקודה. ליד משה רבנו כל הזמן מתים אנשים, תשימו לב. כל הזמן. נדב ואביהו, מתים אנשים כל הזמן. עובדי העגל, פורצת מגפה 24,000. ליד משה רבנו. יש טענה שמובעת בצל קורח ועדתו, שליד משה רבנו מתים כל הזמן אנשים. אני עוד פעם רוצה לעשות עכשיו פרשת קורח, רק לדבר על זה. כן. אבל אחת הטענות זה שמתים לידו אנשים. זה טרוניה שהעם בא אליו איתו. אז הוא מאוד מאוד זהיר. דבר שני, כשמשה רבנו מוצא נקודת זכות כלשהי, הוא לא מעמיד לדין בכלל. אצל דדן ואבירם הוא חשב שהם עושים את זה מאהבת ישראל. זאת אומרת שהם רוצים תואר המחנה. גם היום יש ארגונים שרוצים תואר המחנה. שאלה מה, כשהם אומרים תואר המחנה, מה הם מתכוונים? לאהבת הפלסטינים, הערבים, הזה? או לא יודע מה? או שהם דואגים לעם ישראל. אם הם דואגים לעם ישראל, יש להם מקום. גם אם אתה לא אוהב את הדעה שלהם, יש להם מקום. אם דואגים לעם ישראל, יש להם מקום. הם רוצים תואר המחנה באמת, ויש הרבה מאוד עניינים שהם מקדמים אותנו לקראת תואר המחנה. למה לא? זה לגיטימי לגמרי, ואפילו צריך להיות. אבל אם הכוונה שלהם, או המניע שלהם, לכתחילה, הוא דברים אחרים, אז ודאי שאין להם מקום. ודאי שאין להם מקום. משום שמדבר שלילי לא יכול לצמוח. לא יכול היה לצמוח. סליחה?
משום הארגוני זכויות אדם בישראל, שבשדת לשמאל, שמש
בין
אותם זרק אריתראים וערבים. אני לא ראיתי ארגון
זכויות
אדם לטובת אנשים באמת
מסוימים. אז הנה שאלה, למה שאדם ירצה בכלל לראות רע? למה שאדם בכלל ירצה לראות רע? למה באופן טבעי אין לנו רצון לראות טוב? למה אדם מעדיף לראות רע? מעדיף לשלול? יצירה יצירה ש... לא, זה גם לפני החדשה, לפני דורנו גם. גם זה לאורך כל ההיסטוריה, אתה רואה, במרגלים, רואים מה. כשאדם בוחר בטוב, זה אומר שהוא מתחבר אל אותו דבר. אם אדם יודע טוב מתמטיקה, אז הוא אוהב מתמטיקה, הוא מתחבר למתמטיקה. כשאתה מתחבר לטוב, אתה מצמצם למעשה את חופש הבחירה שלך. כשאתה אומר על משהו שלילי, אתה מרחיב את חופש הבחירה, או לפחות לא מגביל אותו. זה עניין דק, אני אסביר. אם אדם אומר, אני אוהב בננה, אוהב בננות, אז הוא עכשיו מתחבר לבננות, ממילא הוא דחה כמה פירות אחרים על השולחן. הוא לא יכול לאכול את הכל. צריך להתחבר למשהו. אם אדם אוהב אישה, אז ממילא הוא הבדיל את עצמו מיתר אנשים. אם אדם אוהב את ארץ ישראל, הוא הבדיל את עצמו מיתר הארצות. כשאתה אוהב משהו, כשאתה רואה במשהו טוב, אז ממילא אתה מתחבר אליו. התחברת אליו, שללת מעצמך אפשרות להתחבר לדברים אחרים. כשאתה בוחר ברע, או כשאתה שולל משהו על הסף, אתה הגדלת לכאורה את חופש הבחירה שלך. ככה זה בטבע האנושי הפשוט. כשאתה אומר על משהו אני לא אוהב, אז נשאר עוד 100 דברים אחרים לאהוב. זה לא, אבל כל היתר אני אוהב. כשאתה אומר את זה אני אוהב.
אני אוהב ערבים, אז מה אני אוהב כל שעה?
קודם כל כן. קודם כל כן. קודם כל כן. צמצום מרחב המחיה שלך הוא כאשר אתה מתחבר למשהו. כשאתה מתנתק, כשאתה שולל משהו, לא שללת את כל העולם, ולא הפרשת את עצמך ממנו. הראיה זה, באמת, לא נעים לומר, אבל אישה. אישה זה ראיה טובה, כשאתה מתחבר לאישה, ואתה רואה בה את הדבר הטוב, אז ממילא אתה מבדיל את עצמך מיתר אנשים. כן, אותו דבר זה לגבי כל דבר שאדם אוהב, אבל ברור שאם המרגלים היו צריכים לבחור עכשיו לאהוב את הארץ, אז המשמעות של זה שהם היו עלולים, לפחות בנקודת המבט שלהם, הם עלולים, ברגע שהם מתחברים אל הארץ, הם עלולים לאבד את המעמד שלהם, עלולים לאבד את האיכויות שהם מצאו במדבר, למרות שכל גדולי ישראל, חכמי הקבלה, כולם אומרים, משווים את המדבר לעיבור, שעם ישראל היה בתוך רחם. זאת אומרת, כמו עובר. עכשיו, באמת יכול להיות, בדורנו גם ראינו כל מיני דרשנים וכו', חכמים ונבונים, שמביאים דוגמה, שהיה אדם בא לעובר, הוא אומר לו, תשמע, בוא צא החוצה, יש עולם. העובר אומר לו, מה רע לי פה? מה רע לי? מה עשו מה רע לך? בוא תראה, יש שמש, יש שקיעות, יש כוכבים, איזה יופי, לבנה זורחת, אהבה, אחווה, שלום ראות. הוא אומר, מה רע לי פה? אפשר לאכול מיני מגדנות. הוא אומר, מה, אני מקבל את כל מה שאני צריך. האוכל, מה יש החורף, קיץ, אתה יכול לראות שלג. הוא אומר, פה יש לי טמפרטורה אחידה, הכל בסדר. ויטמינים יש לי כמה שאני צריך, הכל יש לי מה שאני צריך, אפילו אור חזק מדי אין לי, הכל מעומעם במידה, הכל כמו שצריך, למה לי לצאת החוצה בכלל? כן? יש איזה נפקמינה לשאלה שאחרי, כל אחד יחיה עד 1500, אז אחרי 120 או 1500, אז באים אל האדם, אומרים לו בוא תיפרד מהעולם הזה, יש עולם פי כמה יותר טוב, יותר גדול, יותר יפה, הוא אומר, לא, מה רע לי פה? לא, מה רע לי פה?
גם אחרי הפעם לא רוצה להיפרד.
כן, גם אחרי, לא רוצה להיפרד מה... אתה לא רוצה להיפרד ממה שאתה רגיל, אתה לא רוצה להיפרד ממה שטוב בנקודת הראות, אתה לא רוצה להיפרד ממה שהתחברת אליו. כי מה שאתה התחברת אליו, מה שאתה יודע, אתה אוהב. הבלתי נודע, הוא מפחיד, הוא מפחיד וכו'. אז הכוח של המשלח פועל, היכולת שלך כשלוח לראות טוב, כל זמן שאתה בטל למשלח, ברגע שאתה מפסיק את החיבור למשלח, אתה מאבד את היכולת ליהנות מהכוח שלו, אתה גם באותה מידה, אתם מבינים כבר, שאתה כאילו נפתח אל העולם, יש לך יותר אפשרויות, יש לך אפשרות לנהוג מכוחות אחרים. אתה לא חייב לנהוג מהכוח של המשלח. אתה ניתקת את עצמך ממנו, את החיבור ממנו, עכשיו אתה יכול ליהנות מכוחות אחרים.
אולי לא עשו להם שחיבור של ארץ ישראל. לא עשו להם הכנה, תקבלו
קיצור. לא צריך.
משהו
לא... זה הנקודה.
אנחנו עובדים כולם שהכל חטא המרגלים היה, כי הם פחדו מהמלחמה, וזה כמו סיפור בשלח.
ברוך אתה.
מה שדיברת עליו על
התחלה. הכל יהיה מבואו.
הרי מדברים בעיקר על זה שראינו שם ענקים, וראינו זרת שמחים ב...
זה השאלה, עיקר השאלה.
לא אומרים שזה ארץ לא טובה.
רבנו, עיקר השאלה, זה, לא, הם ודאי מבטאים בזה. אם הם היו, ראינו ענקים, ולכן הארץ היא מצוינת, היא מגדלת גיבורים, אז אתה היית רוצה להתכנס לארץ, אתה רוצה שגם הילדים שלך יהיו גיבורים, יהיו גדולים. אם הם היו אומרים, ראינו שם ארץ, שהפרי שלה... אבל זה בדיוק הנקודה, זה שורש החטא.
הם מדברים על מלחמה, הם לא מדברים על הארץ טובה או לא.
שורש החטא, שורש החטא זה לראות טוב ולחשוב שהוא רע.
ולתאר אותו
רע, להבין אותו רע. אז זה בדיוק הנקודה. אדם מסתכל על העולם. מסתכל על העולם. אם אתה מסתכל על העולם נכון, אתה רואה בו טוב.
רש"י אומר, עבד השם עבד לאנשים, רש"י עולה ביירות, ולא ישימו לב.
נכון, נכון מאוד.
הם לא קלטו את זה, אבל די, הם
באים. אבל הם רואים...
הפירות יפים, הביאו מות, הביאו אשכול, ולפי שיטות מסוימות זה 12 איש שחזרו את המות.
הכל נכון.
הביאו שבעת המינים מאוד יפים. זאת אומרת, הם לא טוענים נגד טוב הארץ, אלא נגד, האם אנחנו יכולים לעמוד במלחמה
נגדם? ודאי שהם טוענים נגד טוב הארץ. הם טוענים במפורש נגד טוב הארץ. הם גם טוענים, הם מפחידים את העם גם בגבורת האנשים היושבים בארץ. כשהם רואים בארץ מגפה, רואים שכל מקום שהם מגיעים לוויות, באמת הם לא רואים כמו שרש"י אומר שהקדוש ברוך הוא עושה להם נס, עושה שם הלוויות שהתעסקו עם הלוויות ולא יראו אותם, אלא הם רואים בזה ארץ שמשחיתה, הורגת את מי שגר בה. זה היה
הסתור שהם הביאו פירות יפים מאוד.
הביאו את הפירות שהיו בארץ, אז מה הם אומרים? שהפירות האלה מבטאים מוטציה, מבטאים משהו לא הגיוני, זה משהו לא טבעי. מה אנחנו צריכים להסתבך, להכניס ראש במיטה חולה? יש לך פה מן, יש לך סלב, לא יותר טוב. קח מה שאתה רוצה, תטעם איזה טעם שאתה רוצה בלי להתאמץ, בלי שום דבר, אתה לא צריך להסתבך שם. היחיד למעשה שמתחבר בפרשה שלנו באופן מושלם, זה כלב בן יפונה, נכון? שכתוב על כלב בן יפונה שהוא הגיע ויעלו ויתור את הארץ ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, נכון? אז ויעלו זה לשון רבים, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון זה ויבוא לשון יחיד. שואלים המפרשים מה זה ויבוא עד חברון, אומרת הגמרא בסוטה וחוזר על זה רש"י פה, כלב לבדו הלך שם ומשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת, שלא יסיתו אותו, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. אז מה הוא עושה? הוא הולך לחברון להתחבר. חברון לשון חיבור. למי הוא מתחבר? לכוח של האבות. אברהם, יצחק ויעקב, שחיבבו את הארץ, שלא פחדו מהכנעני שיושב בארץ וכו'. לכוח הזה הוא מתחבר, ובתוספת העובדה שהוא כמובן בטל למשלח בצורה מוחלטת, אז הוא מקבל, לא, עוד בשמו קיבל יהושע. יהושע מתחבר לקדוש ברוך. יהושע מתחבר לקדוש ברוך הוא, במה שהוא מקבל יוד, וחז"ל אומרים, יא יושיעך מעצת מרגלים. יוד כיהושע בן נון, היה עד עכשיו הושע, עכשיו נוספה לו היוד בראשית שמו, ואז ראשית שמו זה יוד כשם השם. אז הקדוש ברוך הוא יושיעך מעצת מרגלים, זה האופן שבו הכלב ויהושע מצליחים לא ללכת שבי אחרי הטענות של יתר הנשיאים. הדבר הזה כמובן מתקשר, כל הרעיון הזה מתקשר גם למשנה באבות פרק ד' משנה ד', רבי לויטס כשיבני אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, מאוד מאוד הווה שתקוות אנוש רימה. אדם צריך להיות מאוד מאוד שפל רוח, משום שכאשר אתה רוצה ליהנות מכוח של מישהו, זה לא חייב להיות שליחויות, לא חייבות להיות שליחויות גדולות. כן, גם כשהאישה שולחת אותך למכולת זה שליחות. זה שליחות שאם אתה מתחבר אליה באופן נכון, אתה מייצר טוב, רואה טוב, מייצר טוב וחווה חוויה טובה. זו שאלה איך מסתכלים על הדברים. אם אדם בכל פעם שהוא נשלח לאיזושהי שליחות, זה יכול להיות בעבודה וזה יכול להיות לא בעבודה, זה יכול להיות בכל מקום שהוא לא פוגש בו אנשים, שהוא פוגש בו אנשים, שהוא בא באיזושהי אינטראקציה עם המציאות, אם אדם קודם כל מסתכל על העובדה שיש לו את היכולת לעזור, יש לו את היכולת לבצע את השליחות, יש לו את הכוחות, יש לו את האמצעים, יש לו את הקדוש ברוך הוא יצר לו את האפשרות, כן, מבחינת הסיטואציה, המקום וכו', אז אם הוא מסתכל, מתחיל מהתבוננות כזו, אז ממילא כוח ראיית הטוב שלו, שהוא קשור כמובן גם לכוח האמונה, וגם בזה אי אפשר להרחיב, אבל תזכרו תמיד שאמונה הולכת עם ראייה. ראייה, אמונה וראייה הולכים יחד, יראה זה אותיות ראייה, וכשאדם רואה נכון, כשהוא רואה ישר, אז הוא כמובן גם רואה, הוא גם לומד אמונה, משום שאמונה זה לשון אימון. אם אדם מתרגל, מאמן את עצמו לראות בכל דבר טוב, כל דבר הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את מעשה הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את היד המכוונת, את היד ששום דבר הוא לא מקרה, אלא הכל ממש רקמה אחת חיה ונושמת. אז הוא, עם האימון שהוא עושה לעצמו, עוד פעם שהוא לומד את העניין הזה, ועוד פעם שהוא רואה את זה, ועוד פעם שהוא רואה את זה, עם האימון הזה הוא מחדיר בעצמו אמונה. הקדוש ברוך הוא לא הופך להיות איזה דבר נעלם, רחוק, שמתראים איתו פעם בשבוע אולי בית הכנסת, אלא הוא הופך להיות משהו שנוכח בחיים כל הזמן, ואז ממילא הוא דומה מאוד, זה דומה מאוד לאדם שנוסע בכביש ונוהג נהיגה אוטומטית. זה אדם שנוהג נהיגה אוטומטית, פתאום הוא שומע מאחורה וולבו, תעמוד בצד, הוא באותו רגע מתמלא אמונה, נכון? הוא מתחיל לנדור נדרים לקדוש ברוך הוא, שיר המעלות תסיין האלה הרים, ומה קרה? פתאום הוא רואה את השוטר. הוא רואה את השוטר, הוא מקבל פתאום, הראייה מנכיחה לו את המציאות. עכשיו יש פה חוק, יש פה מישהו ששולט, יש פה מישהו שאני צריך לתת לו דין וחשבון. כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, זה לא פחות משוטר. אם אדם רואה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, זה לא פחות משוטר. אז כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, ממילא באותו רגע הוא מתמלא בכל הרגשות האלה של יראה ופחד שמוביל לאמונה בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא זה המשלח העליון, שאנחנו כולנו שלוחים שלו פה בארץ. באמצעות התורה, באמצעות ההלכה, באמצעות התורה שבעל פה, באמצעות גדולי ישראל וחכמי ישראל, בכל הדורות. אנחנו בסופו של דבר מקיימים איזושהי שליחות. לכן כשהמרגלים מאבדים את היכולת לראות טוב, כשהם מנכיחים את עצמם במקום את המשלח, כשהם מכניסים את האגו שלהם, את האינטרסים שלהם לפנימה, ומאבדים את הכלים שהמשלח נתן להם, הם מיד הופכים להיות חופרים. נאמר עליהם, ויחפרו את הארץ. חופרים, חופרים, חפירה זה גם חפרה זה גם לשון חרפה, כן? גם לשון בושה, חרפה. כי כשאדם, אגב זה המדרש אומר את זה, המדרש אומר לא חפרו אלא לא חרפות, לא חפירות אלא חרפות, ממש ככה, במילים האלה. בכלל, חפירות זה לא דבר טוב, גם בפליים של היום, נכון? אתה אומר על מי שתפסיק לחפור לי, הכוונה תפסיק להוציא ממני את השלילי שלי, כן? תפסיק לעשות לי זה, תפסיק להרגיז, לעצבן, להוציא אותי מהכלים. שחופרים לא אוהבים, זה כלל. כשאתה אדם חופר הוא לא אוהב. כשהוא אוהב הוא לא חופר, אין חפירות באהבה. חפירות באהבה לא חופרים. העניין הזה שהם הופכים להיות חופרים, וממילא זה מביא אותם ללשון הרע. עוד פעם, גם כשאוהבים לא עושים לשון הרע. אין לשון הרע באהבה. כשאדם אוהב מישהו מאוד מאוד מאוד, הוא לא מדבר על הכלי. אף פעם. אף פעם.
כמואב.
על כל פשעים, תכסה אהבה. הוא עכשיו מאוהב, כל מה שהוא רואה זה רק טוב. אם אדם מאוהב במציאות, הוא רואה במציאות הכל טוב. שם זה מה נשמע, הכל טוב, אורך השם, שתבח שם עליו. אם אדם אוהב בקדוש ברוך הוא, הוא רואה בכל המציאות הכל טוב. מה שיוצא הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. לא רק כל עקבה לטובה, אלא כל מן דעבד רחמנה לטב. אנחנו נשגם זאת. הוא עכשיו, הוא לפני הקיסר, חרבות משלפות עומדים לערוף לו את הראש, כי בקופסה יש חול במקום אבנים טובות. הוא מסתכל על החול, וכולו מאושר. איזה יופי, יש חול. המציאות מתהפכת במה שהוא רואה טוב. אתם כולם מכירים את הסיפור, כן? רבי נחום משגם זה נשלח על ידי חכמי ארץ ישראל לבטל גזרה, לוקח את התובה של אבנים טובות ומרגליות, בדרך במלון, הבעל המלון שודד אותו, מחליף לו את משאיר לו את התיבה, אבל מחליף את האבנים טובות בחול. טוב, הוא מגיע לקיסר, קיסר שואל מה הבאת לי, אומר לו, הבאת לי אבנים טובות ומרגליות. פותחים את התיבה חול. רבי נחום משגם זה אומר, על המקום, על החול, הוא אומר, גם זו לטובה. מיד כל המציאות מתהפכת לטובה. עצם הראייה של הדבר הכי שלילי, עומדים להרוג אותו, חול עפר מהחצר של בעל המלון. אפילו לא בארץ ישראל. תגיד, עפר של ארץ ישראל. לא, עפר סתם. הוא רואה בזה טוב, זה הופך להיות טוב. מיד נגלה אליהו הנביא ונותן עצה לקיסר, אולי זה כמו העפר של אברהם אבינו, נזרוק על החיטים, ובאמת לוקחים את זה לשם, זורקים על החיטים, זה נהיה חיצים ובליסטראות ורחפנים, ואני לא יודע מה, ומנצח את המלחמה של הקיסר, והוא ממלא לו את התיבה, ועוד כמה תיבות ואבנים טובות שלא יוכלו חזרה. מה הפך את השלילי לטוב? הראייה שלו. הראייה באותו רגע, שאתה מסוגל, אתה מאוהב בהשם. מאוהב בקדוש ברוך הוא, מאוהב, לא יכול להיות שעשה לי רע. אי, אבל זה חול,
שדדו אותך, יצאת הטמפל, אתה שליח עם כל הכוח. הוא אומר לו, אני רואה טוב. למה? כי ראיית הטוב שלי קשורה לאהבה מוחלטת של דרך הזאת. מה? איפה כתוב שזה רע להיות נאיבי? זה המצאה של העולם המערבי.
כן, אתה לא יכול לחרות כנאיבי.
מי אמר? מי אמר? אשרי
אדם מפחד תמיד, אשרי אדם.
מפחד תמיד זה לא קשור לתמימות. תהיה תם ותפחד, למה לא? תפחד מהקדוש ברוך הוא. זה אנחנו מדבר מיד על הפחד. הלשון הרע...
הרי יעקב מכין את עצמו למלחמה...
נחינמי, מה הקשר? זה לא קשור לנאיביות. ויעקב אבינו נאמר איש תם יושב אוהלים. על יעקב אבינו, מלך התמימים, מלך התמימים, איש תם.
שתי דקות? לא טוב בשליחות של עזר.
שתי דקות אני עובר מיד לסוף. תראו, השאלה הזו בסופו של דבר, זה מה הזמן שלנו. מה המרגלים מספרים לי? אפשר ללמוד מה שדיברנו על האימות, ועוד לא פיתחנו את זה, ואולי בזה אני רוצה לציין. אנחנו היום, אנחנו מדברים על חטא המרגלים, אולי צריכים לדבר על חטא המגגלים, כן, על כל הפחדים האלו נמצאים בסופו של דבר בגוגל. זה גוגל, מכוניות מסרטנות, קפה מסרטן, חלב מסרטן, זה גורם לווירוס כזה קטלני, והוא גורם, כל הזה גלוטן לא בריא, ההוא לא בריא, זה לא טוב, זה הורג, זה, הכל בסופו של דבר, כן, הופך להיות, כל אחד רוצה להיות זה שמגלה. זה שמגלה, כמו הוא מרגל כזה, זה בעלה, יוצר בעלה, יוצר היסטריה, אתה רואה ברשתות, בזה, הכל מלא פחדים ובעלות. יהודי צריך לפחד. ואשרי האדם מפחד תמיד, זה חד וחלק, גם הזוהר הקדוש אומר את זה על הפרשה שלנו. זה פסוק ממשלי, אשרי האדם מפחד תמיד. אבל, ויש הבדל בין אדם לחיות בעניין הזה. אתה תיקח תינוק בן שנתיים ותיקח גור של חתולים, תשים אותם על ראש גג, התינוק מיד יכול לקפוץ. הוא הולך, יש אוויר, יש גג, הוא לא מפחד, הוא נופל. גור חתולים באינסטינקט שלו זה לפחד, הוא לא נופל, הוא לא קפוץ את ה... לפחד זה מעלה של אדם בוגר. לפחד, אדם צריך לפחד. אבל השאלה ממה אתה מפחד? פחד, אומרים חז"ל, זה פח חד. זה מוקש חד. מוקש הכוונה מלכודת. מלכודת חדה. כן? זה פחד. זה שתי מילים מחוברות. פח חד. ככה אומרים חז"ל. כשהאדם אין לו פחד, זה אומר שהמוחים שלו מצומצמים. תינוק. אין לו פחד, זה מוחים מצומצמים. זה לא גבורה. גבורה זה לא פחד. גבורה זה שיש לך פחד רק מדבר אחד. מהציווי של המשלח. זה גבורה. כשמפקד נותן פקודה קדימה הסתער, ואיתן מזנק, זכרונו לברכה, מזנק במעלה גבעת התחמושת מול עמדה מצדית עדיפה, וכנגד כל הסיכויים, והוא הופך את הקרב על גבעת התחמושת, אדם יחיד, הופך את הקרב. זה לא כי הוא טיפש, זה כי הוא גיבור. מה ההבדל בין אחד שאין לו פחד לבין גיבור? זה שאחד שאין לו פחד הוא לא מפרד כי המוחים שלו מצומצמים. הוא עכשיו קופץ בנג'י, לא יודע מה, עם חבל דקיק. לא יודע, בלי חשבון. קופץ, זה חיפש. עשר אלן דאגות, בדיוק ככה. אבל כשחייל מקבל פקודה והוא מזנק, ולעומתו יש שניים אחרים שקיבלו את אותה פקודה ונשארים משכב, זה כי הם עושים חשבונות, הם פחדים מהרבה דברים. הם פחדים ממה יהיה עם האישה בבית, ומה יהיה עם הילדים, ומה יהיה עם זה, ואם אני אשאר נכה, ואם אני אשאר, ועושים חשבונות. פחדים הרבה דברים. אבל אצל איתן הפחד הוא משקף פחד זאת להיות דחף כשאתה עופר אותה.
איזה איתן? שם מלא?
אני לא זוכר את שם המשפחה שלו. אני לא זוכר, אבל...
הוא נהרג?
כן, הוא נהרג. הוא הרג 34 לגיונרים.
מה?
34 לגיונרים לבד. אז כן, כל מי שהיה בגבעת הצפון שמע את הסיפור הזה 100%. עם היום הדרכה, ובסופו של דבר זרדו אותו. אבל לפני זה הוא הרג 30, הוא הכריע את הקרב, הוא הפך את הקרב על גבעת התחמושת. גבעת התחמושת היה שם צבר של אירועים שהכשילו את התקיפה. הכשילו את התקיפה. בין היתר לא לקחנו בחשבון, צהל לא לקחנו בחשבון את כמות הליגיונרים ואת הנחישות שלהם והדבקות שלהם להישאר שם על הגבעה. זו הייתה גבעה שלטת על ירושלים, חפורה ואיתן.
מוזכר בשיר.
נכון, זה השיר, זה עובדת התחמושת, נכון. אז מצד אחד אדם צריך לפחד, מצד אחד הוא צריך לפחד, אשר אדם פחד תמיד. מצד שני, פחד זה פח, חד. אז איך אתה מיישב את העניין הזה? העניין הוא מאוד מאוד פשוט והוא מסוכם בכלל אחד. כשאדם מפחד רק מאחד, הוא לא מפחד מאף אחד. כשהוא מפחד מאחד, הוא לא מפחד מאף אחד. כשלאדם אין פחד מהאחד, הוא יכול לפחד מכל דבר. אתן לכם דוגמה. אם אדם חבנים לו אקדח לרקה, טעון, דרוך ולא נצור, ממילא הוא לא מפחד עכשיו אם יעבור לו עכבר, אם יעבור דוברמן לידו. הוא לא מפחד מהכלב. למה? כי הוא מרוכז עכשיו בפחד הכי גדול שיש. מה הפחד הכי גדול? אקדח ברקה. האיום על החיים שלו מעיין, מלשון עין, הופך אפס את כל יתר הפחדים. כשאדם מפחד מהרבה דברים, אז הוא מפחד מכל דבר. כל דבר הוא פוטנציאל להפחדה. אדם רואה עכבר בורח, רואה ג'וק בורח, רואה... כל דבר שהוא קצת מפחיד הוא בורח. כשאתה יש משהו שמפחיד אותך, והוא הפחד בהגיעה, אז יתר הדברים לא מפחידים. אם אדם מפחד, אשרי אדם מפחד תמיד, על זה נאמר, זה משלי. שלמה המלך אומר, אשרי אדם, איך אדם הופך להיות מאושר, שהוא מפחד תמיד רק מאחד, לקדוש ברוך הוא. ובזה אני מסיים.